גרת פעם בדירה מחולקת?
לא גרתי בדירה מחולקת, אבל מכיר. כמה מחברי הטובים ביותר גרים בדירות מחולקות.
גם היום?
גם היום.
אוקיי. אנחנו, ממה שאנחנו מכירים דירות מחולקות, זה פשוט כאילו לקחת דירה גדולה, ולשים כזה עוד קירות באמצע, ולתחום את הדירות, ולהפוך את זה לדירות חדשות בעצם.
כן, איך עוד היית מחלק את הדירה?
לגובה.
מה?
כן.
לגובה.
יש מישהי בעלת נכס במנהטן.
Yes.
שעכשיו עומדת בפני משפט, ואמורה כנראה לקבל מיסים באיזה 150 אלף דולר, משהו בסגנון, בגלל שהיא חילקה את הדירה שלה לגובה, ואתה יכול לראות תמונה של בן אדם לא כזה גבוה, שלא מגיע לתקרה.
כאילו היא אמרה, יש לי תקרות גבוהות, אני אחלק את זה פשוט לגובה ועשים מדרגות או משהו?
כן. וזה כאילו, אתה זוכר את הסרט Being John Malkovich?
כן.
זה.
זה כזה. איזה. במנהטן, כמובן.
במנהטן.
בטח בתל אביב יש גם דברים מוזרים לא פחות.
אני לא אהיה מופתע, וכאילו הכנסות שהיא מקבלת זה בעיקר בגלל שאין חלונות ואין מערכת לכיבוי אש וכאלה.
אין חלונות? מה, דווקא הגיוני שיהיה חצי חלון בחצי הנמוך של הזה ובחצי הגבוה למטה.
אבל רק ההוא שלמטה יכול לפתוח ולסגור את החלון, זה בעיה שלך. כזה.
עכשיו... כבר זה עולה כסף לחלק את הדירה ככה, כן?
כן.
זה גם לא טריוויאלי. זה נדעתי אולי במידה מסוימת, בוא נחשוב על זה רגע.
במקרה הספציפי הזה, זה אשכרה להתקין עוד תקרה כאילו...
תראה, זה להתקין...
סלש רצפה?
כן, את התקרה הרצפה הזו, אבל אם אני חושב על זה רגע, התשתיות נניח של המים, אז הם... אולי זה קצת יותר נוח ככה, לא יודע. לא יודע איך זה מקל עליה.
זה לא ברור לי, אבל...
אולי פשוט היא נורא רצה לחלק את הדירה, אבל הדירה היא לא מספיק גדולה בשביל לחלק אותה בצורה סטנדרטית, אז היא אמרה, היי, אבל...
זו דירה אחת שהפכה לתשע דירות.
כמה?
כן.
לא הבנתי, רגע. דירה אחת?
שהפכה לתשע דירות.
כי היא חילקה אותם לא רק לגובה.
היא חילקה אותם כזה 3x3, אני מניח.
אבל איך אתה נכנס לאמצע, לדירה האמצעית? איך אתה מגיע לשם?
לא ברור לי, אז אולי, לא, אין לי מושג.
9 דירות?
כן.
זה לדעת, וואו, רגע, וואו. יש איזה, איך, הייתי שואל אם יש הדמיה של זה או משהו, אבל איך אפשר להסתכל על זה בכלל?
אני לא כל כך יודע להסביר איך זה עובד, ולא נברתי בזה יותר מדי, אבל כאילו, כשאתה חושב על, כאילו, על המחירים גם של הדירות האלה, ועוד בניו יורק וזה, אז כאילו, הכנסות בגובה של איזה 150 אלף דולר, זה בערך מחיר של דירה אחת מתוך 9 האלה.
נגיד, כן.
וכל השאר בכיף.
טוב, זה לא שהיא יכולה למכור, אבל את הדירה האחת הזאת.
ומסתבר שבהונג קונג, נגיד, זה חוקי לגמרי לעשות את זה.
באמת?
ועושים את זה.
בגלל שיש שם מצוקה כל כך גדולה של...
I guess. לא יודע, או שפשוט לאף אחד לא אכפת.
תשמע, בארץ זה כנראה אסור, אבל עדיין לאף אחד לא אכפת.
כן, זה אסור. אני כן. זוכר שעבר חוק לפני איזה כמה שנים, שאוסר על חלוקת דירות וכאלה, אבל כאילו... ראינו מספיק דירות כאלה בשנים האחרונות, כפי ידעת שזה לא מעניין.
אני חושב שבקונסטלציה מסוימת זה מותר, אבל צריך ממש להסדיר את זה. כאילו, אתה צריך ממש להצהיר על הדירה הזו, והיא צריכה להיות רשומה בנפרד, וזה מלא מיסים, וכולם עושים את זה פשוט בלי להצהיר.
כנראה.
כן. טוב, אז נזרום לוועדת תכנון מפה. יאללה.
שלום,
ערב טוב,
מה קורה?
ברוכים הבאים,
וולקאם, עוד פרק של
מה יש בזה?
אני קובי מלאמר,
אני ילד יצחקיין, איתנו דובי.
דובי שוכבת פה.
כן.
כן, אנחנו במגרש ניטרלי,
זה העיקר.
אני משחק משחק רדיוס.
רדיוס עם קהל מאוד מצומצם.
מי שמסתכל מהחלון,
מי שמביט בי מאחור. מה נשמע?
וואלה, בסדר, מה קורה?
ברכות.
על מה?
מה זה משנה?
אוקיי.
חוקי הפורמט?
תודה רבה. בסדר, לך על זה.
יאללה. בבקשה. אז מי שמצטרף לנו פעם ראשונה, כדאי שתדע, סלש תדעי,
ש... סלש תדעו.
תדעו. אל תגדיר אותם. Mm-hmm. קובי מוצא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אבל נשמע מופרך לחלוטין. אני לא יודע על מה הסיפור, אני שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, הכל נעשה בטייק אחד, ובאהבה גדולה ליגאל עדיקה.
זה נכון.
צריך לשים פרופורציות בחיים וסדר עדיפויות, ואיגל נמצא שם איפשהו במקום הראשון.
אני אוהב את הפנייה שמאלה סלש למעלה שעשית פה.
כן. זה שם הדברים החשובים נמצאים.
יס. למעלה.
ושמאלה.
הכל זה.
הכל זה מלמעלה. זה לא אני, זה הוא. כן.
אני, כן, אני חושב, אוקיי, סבבה, אנחנו בסדר עם להתחיל, אתה רוצה להגיד איזה משהו לפני, לא יודע.
לא, נראה לי שאני ממש בסדר.
יש לך איזה משהו לספר למאזינים? לא, גם לי.
לא, אין, מה?
יש לך איזה...
כל הדברים ש...
איזו הצהרה לקהל, לא.
הצהרה דרמטית ב8 לפני החדשות.
תודה רבה. שהיא מה?
דרמטית.
הפרק יעלה כרגיל.
כן. טוב. בוא נעוף על זה.
יאללה, פנן, let's do it. פרנץ רייכלט נולד...
זה פרנץ או פרנץ?
לא, זה פרנץ.
אוקיי.
פרנץ.
זה היה לי נורא חשוב לדעת את זה.
פרנץ רייכלט.
בגלל פרנץ הורבט.
או, פרנץ הורבט. כן.
השם יקום דמו.
אני מאוד אוהב את התקופה הזאת של הכדורגל הישראלי. התקופה ההונגרית.
העידן ההונגרי.
מלא. פרנץ רייכלט נולד ב-16 באוקטובר 1878 בווגשטאטל אוסטרו-הונגריה.
ייי, סיפור אירופאי.
היום זאת עיר קטנה בשם שטטי בצ'כיה.
שטטי.
שטטי. רייכלט עבר לגור בפריז בגיל 19.
אתה יודע שהעיר הקטנה הזאת אבל היא שתי טיפות מים.
של מה? אפילו לא.
למקום המקורי, לא יודע, שתי טיפות מים. כן.
אני מעריך את זה למרות שכאילו מגיע לך כנס על זה שלא היה חלק שני.
נכון, נכון.
אבל זה עובד בכל זאת.
נכון, בטח.
רייכלט עבר לגור בפריז בגיל 19, שם הוא פתח סטודיו מצליח לעיצוב סמלות.
יפה.
אחלה. בתחילת המאה ה-20, ענף התעופה...
כן, מה? זה ממש היה סוויץ' רציני עכשיו.
נכון, מאוד.
סוויץ'רו.
אז בתחילת המאה ה-20, ענף התעופה החל להמריא.
כן.
אני מתנצל. באותה תקופה, כדורים פורחים וספינות אוויר הפכו לפופולריים מאוד, וגם תעשיית המטוסים החלה לצמוח וללבלב.
ולעוף.
ולנסוק. ממציאים רבים החלו להתמקד בנושא הבטיחות בטיסה.
למה? זה רעיון מוזר. למה שרוצה לעשות כזה דבר?
הם בחרו בחיים. רייכלט התלהב מכל הפיתוחים הטכנולוגיים, ורצה להמציא משהו שישרת את הענף החדש.
רגע, אבל הוא בכלל מעצב סמלות.
נכון. למה שזה יפריע לו?
לא נראה, לא אין סיבה. אחי, תהיה מה שאתה רוצה להיות.
אז המצנח המודרני שאנחנו מכירים, עוד לא הומצא בתקופה הזאת. היו כל מיני אבטיפוסים מסוימים לדבר הזה, אבל לא בדיוק מה שאנחנו מכירים. כל מה שהיה אז, לפחות בשימוש פופולרי ככה בתחום, כל מה שהיה אז היה סוג של מצנח קבוע שעבד רק בגבהים של אלפי מטרים באוויר. כאילו, רק אם אתה קופץ מגובה כזה. רייכלט החליט לפתח סוג של חליפת מצנח, שאפשר יהיה להשתמש בה גם במטוסים שטסים בגובה נמוך בעצם, או אם אתה קופץ ממשהו שהוא לא מטוס לצורך העניין.
טוב, מבניין?
לצורך העניין. הוא החל לעבוד על ההמצאה שלו ביולי 1910. החליפה שלו הייתה דומה לחליפת הטיסה שהייתה בשימוש באותה תקופה. אתה יודע, המעילים הגדולים האלה של טייסים של פעם כזה. אז זה היה משהו בסגנון הזה, רק עם תוספת של כמה מוטות ברזל, ואיזו יריעת משי גדולה כזאת, עם תוספת גומי כזאת, כדי שתוכל לפרוס בעצם את הדבר הזה. זה מה שהוא רוצה לעשות.
בסדר.
הגרסה הראשונה שקלה כ-70 קילוגרם.
פחות בסדר.
אבל הוא לא הפסיק לעבוד על שיפורים ושינויים שיאפשרו לו להקטין את גודל החליפה. רייכל התחיל לערוך ניסויים. הוא הלביש מין סוג של כנפי משי כאלה על בובות ראווה, ואז הצניח אותן בהצלחה מגובה של 5 קומות.
מעניין. הוא היה יכול לעשות את זה ישר על בונים.
הוא כנראה לא בנה על זה.
לא.
כן. קיצר, כן, סוג של כנפיים כאלה ממשי, על בובות ראווה, זה עבד לו מגובה של 5 קומות, פחות או יותר. הוא שלח את העיצוב לארגון התעופה המוביל בצרפת, שנקרא אירו קלאב דו פרנס.
נשמע מאוד מאוד צרפתי.
ווי. אבל הם החליטו לדחות את הרעיון שלו וסירבו לערוך ניסויים. במכתב התשובה שלהם הם ניסו לשכנע אותו לוותר על הרעיון וכתבו לו, העיצוב שלך עדין מדי ושברירי מדי, אתה תשבור את הצוואר.
מאוד, זה חשש מאוד מאוד ספציפי. כן.
כאילו, אתה טיפול, אבל גם בזמן שטיפול אתה תתהפך ואתה תשבור את הצוואר.
תשבור את הצוואר.
כן. אז בשנת 1911, הקולונל ללאנס, שהיה ממנהיגי אירו קלאב דה פרנס, אני פשוט נורא אוהב את זה.
מכל רגע.
אין ספק. הוא החליט להציע פרס כספי של פרס כספי של 10,000 פרנקים צרפתיים, שבאותה תקופה זה היה בערך 2,000 דולר, חישוב אינפלציה, היום זה 50,000 דולר, משהו כזה.
נורא.
לא רע בכלל, למי שיצליח לפתח מצנח אפקטיבי ששוקל פחות מ-25 קילוגרם.
אתגר.
Accepted. רייכלט המשיך לעבוד על החליפה שלו, אבל הניסויים שלו לא כל כך הצליחו כמו שהוא ציפה. הוא ערך מספר ניסויים של הצנחת בובות, אבל לא מצאתי הרבה, אבל כל המקומות היה כתוב פשוט שזה לא כל כך הלך.
לא כל כך הלך.
כן. כאילו, inconclusively unsuccessful, כזה.
אוקיי. כנראה שכמה בובות שם מצאו את התפרקותן.
סביר לעניין.
בטרם עת.
Yes. לאחר מכן, הוא אמר, טוב, אם הבובות זה לא הולך, אז הוא קפץ בעצמו.
מה?
כן, זה הצעד ההגיוני לעשות.
מאוד הגיוני.
אז הוא ביצע בעצמו קפיצה מגובה של כ-9 מטרים בעיר ז'ואנוויל. בצרפת,
כן.
ונמנע מפציעה רק בזכות נחיתה רכה על ערמת חציר.
מה לעשות שם אוהב חציר? במקרה היה שם חציר.
מה? מספר שבועות לאחר מכן הוא ביצע קפיצה נוספת מגובה של 8 מטרים, ויצא ממנה עם רגל שבורה.
בזול.
כן. הוא לא שבר את הצוואר.
זה יראה לצרפתים האלה.
Dear sir or madam. בפרצוף שלכם. כל זה לא הרתיע את רייכלט. הוא ניסה לשכנע את משטרת פריז כדי שיאפשרו לו לקפוץ ממגדל אייפל.
ואדם מתעקש למות.
לטענתו, הקפיצות שלו נכשלו בגלל שהמרחק פשוט היה קצר מדי. אז המצנח שלו לא נפתח, הספיק, או כן. משהו כזה. חבריו של רייכל סיפרו בראיונות שלדעתם, הוא רצה לקפוץ ממגדל אייפל כדי לפרסם את ההמצאה שלו. לטענתם, רייכל היה מאוד מאוד לחוץ להוציא את המוצר שלו לשוק, בגלל שעוד מעט התוקף של הפטנטים שלו יפוג, אז חייבים לפרסם כמה שיותר מהר את ההמצאה, כדי שתוכל להתחיל למכור דברים.
כן.
זו התיאוריה של החברים שלו לגבי האינטרסים. ואז בראשון בפברואר 1912, לאחר יותר משנה של ניסיונות שכנוע, רייכל תוציא הודעה לעיתונות, בה הוא הצהיר שסוף סוף הוא קיבל את האישור ממשטרת פריז לערוך ניסוי במגדל אייפל.
טם, טם, טם.
דמיין כזה דרמטיק צ'יפמנק.
כן.
רייכל תגיע למגדל עם שני חברים ב-4 בפברואר בשעה 7 בבוקר. הוא כבר היה לבוש בחליפת המצנח שלו. הגיע עם זה מהבית. הוא הדגים לעיתונאים את החליפה, וסיפר שהיא לא מגבילה את התנועה שלו בשום צורה. הוא סיפר שכל מה שצריך לעשות כדי להפעיל את החליפה, זה רק לפרוס ידיים.
ולעוף.
ולעוף. החליפה שקלה פחות מ-10 קילוגרם, וכשהיא נפתחת, המצנח מתפרס לגובה של כ-5 מטרים. משטרת פריז הייתה מאוד מאוד מבולבלת. לטענתם, הם נתנו לרייכלט אישור לבצע את הניסוי ממגדל אייפל, מתוך מחשבה שהוא ינסה להצליח בובה, ולא יצנח בעצמו.
כן. מחשבה הגיונית.
כן. בעצם מה שקרה זה שהוא הסתיר מכולם את זה שהוא רוצה לקפוץ בעצמו, אפילו שני החברים שבאו איתו, הם חשבו שהוא לובש את החליפה רק בקטע של להראות אותה לכל העיתונאים, ואז...
הוא הולך להצניח בובה.
כן. כאילו, לאף אחד לא היה מושג. כשהוא גילה להם שהוא מתכוון לקפוץ בעצמו, חבריו של רייכלט עשו כל מאמץ כדי לשכנע אותו לוותר, אבל הוא היה מאוד נחוש בדעתו, למרות הרוח החזקה והקור.
אוי, לא.
כן, החברים שלו ממש מנסים לשכנע אותו, ואחת הסיבות העיקריות שהם אומרים לו זה, תקשיב, קר ויש מלא רוח, תעשה את זה ביום אחר.
זה לא רעיון טוב.
זה לא רעיון טוב. בכלל, אבל גם לא עכשיו. הוא אמר לעיתונאים שהוא משוכנע לחלוטין שהחליפה תעבוד. כששאלו אותו אם הוא מתכוון להשתמש באמצעי בטיחות נוסף, כמו למשל איזה חבל ביטחון או משהו כזה, הוא ענה להם, אני רוצה לערוך את הניסוי בלי טריקים, ואני מתכוון להוכיח שלהמצאה שלי יש ערך.
בן אדם מאוד גאה.
כן.
אבל נראה שלא מספיק חכם.
אני לא יודע על סמך מה אתה חושב.
בוא תמשיך.
אחד מחבריו של רייכלט המשיך לנסות לשכנע אותו לוותר. החבר אמר שהמרחק הקצר מהאדמה לא יספיק כדי להפעיל את המנגנון ולפתוח את המצנח, ונתן כל מיני טיעונים טכניים כאלה, ואז רייכלט ענה לו, אתה עומד לראות איך 72 הקילוגרמים שלי והמצנח יפריחו את הטענות שלך באופן מוחלט ביותר.
מלא מלא ביטחון. זה בעצם חליפה שכזאת כמו סנאי...
כן.
סנאי דואג כזה?
יש היום משהו דומה.
יש כאלה שעפים במהירות מאוד מאוד גבוהה עם הדברים האלה.
כן, אז כאילו העניין הוא משהו כזה, כן, זה אני אראה לך תמונה, זה סוג של, זה מעיל קצת פאפי כזה, עם מוטות ברזל בתוכו, רואים שהמעיל כזה מנופח אקסטרה, ואז כאילו כשאתה פורס ידיים, אז הגומי נפתח והמצנח נפתח. זה כל העניין.
אוקיי.
לבקשתו של רייכלט, השוטרים הציבו חבלים מסביב לבסיס המגדל, כדי למנוע מאנשים גישה לאזור הנחיתה. רייכלט ניסה לעלות במדרגות לקומה הראשונה של המגדל, אבל שוטר בשם גסיו, שחזה בעצמו במספר ניסיונות של הצנחת בובות, סירב לתת לו לעלות. לאחר ויכוחים ארוכים והתערבות של אנשי משטרה בכירים יותר, גסיו הסכים לוותר, ונתן לו לעלות.
טוב, סליחה, בוא תהרוג את עצמך.
אין לי בעיה עם זה. בגלל שהבוס אמר. בשעה 8 בבוקר, רייכלט עלה לקומה הראשונה של מגדל אייפל, שזה בערך 57 מטרים, משהו כזה.
רק בקומה הראשונה.
כן, כן, קופץ בקומה הראשונה. עלה לקומה הראשונה יחד עם שני חבריו, ויחד עם צלם וידאו שהוא שכר מראש. יש צלם וידאו שנמצא למעלה, ויש עוד צלם וידאו שנמצא למטה ומחכה לו.
וואה. אוללה.
בדרכו למעלה, רייכלט הסתובב לכיוון הקהל שהתאסף מסביב, הניף את ידו באוויר וצעק להם, נתראה בקרוב.
כן.
חבריו המשיכו לנסות לשכנע אותו, אבל זה לא עבד. בשעה 8:22 בבוקר הוא טיפס על שרפרף שהונח על שולחן אוכל ונעמד על המעקה. אנחנו נלחץ פוז ואני אראה לך את הוידאו.
אוקיי. Okay.
כן, דבר.
זה היה נורא. זה היה פשוט נורא.
לגמרי.
מה שקורה זה שהוא עומד שם...
אנחנו נשים כמובן את
הסרטון. נשים את הוידאו כמובן. בלינקים. הוא עומד שם על שרפרף, באמת על שולחן אוכל. חברים שלו עדיין אפשר לראות איך הם מנסים לשכנע אותו, ואחרי כמה שניות הוא פשוט קופץ.
זה 40 שניות שהוא עומד שם, כאילו.
עומד שם, ואז הוא קופץ, וכמו שהוא פשוט מתרסק. לא נראה שהמצנח עשה משהו בכלל.
לא, זה כאילו, המצנח שלו נפתח חלקית כזה, ואז ברגע שהוא קפץ זה פשוט כאילו סוג של התלפף סביבו, לפי מה שאמרו.
עכשיו גם כשאתה מסתכל איך שזה נראה, לא נראה שיש שום סיכוי שזה יצליח, זה נראה די מאפן.
זה מאוד מאפן. זה כאילו פיתוח של איזה, של חיית תופר כזה,
כן.
ב-1912.
לא היה שום, נראה שלא היה שום בסיס להנחה שזה יצליח, זאת אומרת, אני לא רואה איך באיזשהו ניסוי היה קורה משהו שגורם לזה...
זה עבד עם בובות מהקומה החמישית.
אבל לא בדיוק, גם הבובות אכלו אותה חזק שם, לא?
בהמשך כן, בפעמים הראשונות שהוא ניסה עם הדבר הכבד והגדול, זה עוד עבד עם הבובות.
וכשהוא ניסה לקפוץ על חציר וזה, והוא שבר פעם את הרגל, זה פשוט לא, זה קשה, קשה לראות את זה, אבל...
אבל כדאי לראות את זה.
אבל כדאי. כן.
גם יש מין פף כזה של, כמו בסרטים מצוירים שמישהו נופל כזה מיצוק, ואז יש לך כזה מין פף כזה של אבק כזה.
כן, אז גם זה יש.
אז יש את זה שם.
והוא, אוקיי, אז השוטרים שם מפנים אותו?
אז רגל ימין וזרוע ימין שלו רוסקו, והיו לו שברים בגולגולת ובעמוד השדרה. הוא דימה מהפה, מהאף ומהאוזניים. הנפילה שלו יצרה בור בבטון של... בערך 15 סנטימטר עומק.
לא יומן.
שוטרים שהיו במקום נשאו אותו, ממש רואים את זה, שהם כזה פשוט סוחבים אותו כזה. השוטרים נשאו אותו לבית החולים הקרוב, שם הצהירו על מותו, ופרנץ רייכלט מת בגיל 33. עכשיו, החדשות על הניסוי הכושל של רייכלט התפרסמו ברחבי צרפת ואירופה. מספר כתבות פרסמו כל מיני השערות שקשורות למצב הנפשי שלו, אולי הוא היה אובדני או מחלות נפש, כל מיני כאלה, אבל חבריו ובני משפחתו התעקשו שהוא לא סבל משום הפרעה נפשית ולא הייתה לו שום נטייה אובדנית או משהו כזה. אחד מהחברים שלו אמר בריאיון, הוא לא היה אובדני, הוא פשוט היה חסר אחריות וטיפש.
חבר טוב.
חלק מחבריו שיערו שהלחץ מכל העניין הזה של הפטנט, שעוד מעט התוקף יעבור וכאלה, אז הוא היה נורא נורא בלחץ מכל הסיפור הזה, אז הוא החליט לעשות איזשהו צעד קיצוני שהוא לא היה עושה במקרה אחר.
נשמע סביר.
לאחר מותו של רייכלט, משטרת פריז סירבה למספר בקשות מאנשים שרצו לבצע קפיצות ממגדל אייפל, כי הגיוני, אם מישהו אחד מת, אז למה שלא יהיו עוד כמה שיעשו את זה?
למה אישרו לו בכלל מראש לעשות את זה?
כי הם חשבו שזאת תהיה בובה.
אבל אז הם הבינו שלא.
כן.
כן.
כן. אדם בשם דבלון, שפיתח מוצר שהוא קינה, מצנח הליקופטר. ביקש לקפוץ מהקומה השנייה של המגדל, אבל נתקל בהרבה סירובים עד שהוא פשוט ויתר. בשנת 1985 צילמו קפיצה מהמגדל במסגרת צילומי הסרט רצח בעיניים של, מהסדרה של ג'יימס בונד, יענו A View to a Kill.
כן.
אז יש קפיצה שם. ואז בשנת 2005 אדם נורווגי הגיע למגדל עם מצלמה שהייתה מקובעת על הקסדה שלו, סוג של גרסה מוקדמת של גו-פרו כזה. המטרה הייתה לצלם קטע עבור פרסומת לחברת הלבשה נורווגית. אז הוא קפץ מהקומה השנייה של המגדל, ואז המצנח שלו הסתבך בדרך ונתפס על משהו, איזשהו חלק מתכת במגדל, והוא קרס והוא מת גם.
אוי.
כן. זה נקרא בייס ג'אמפינג בעצם.
זה כמו לקפוץ מהגשר באילת, רק בלי מים.
בלי מים.
ובלי התהילה. אני לא קפצתי מהגשר.
אני גם לא קפצתי מהגשר. אני כן קפצתי... אמא שלי תיחס. אני כן קפצתי באיזה טיול שנתי של הבית ספר, שמנו איזה מזרן בחוץ, ואני כבר הייתי בתקופת אני הולך להיות מתאבק סופרסטאר, אז קפצתי מהקומה השנייה אל המזרן.
וואו.
כן, היה כיף, קצת כאב. אבל היה כיף. ובדיונות בחולון, הייתי עושה מה זה קפיצות.
דיונות, חולון.
וכל הפעמים שהפילו אותי על הראש באימוני האבקות. איך קוראים לך?
כן, זה מסביר כל כך הרבה. כל כך, כל כך הרבה.
כן, פרנץ רייכלט, סופרסטאר...
זל.
זל מאוד. סופרסטאר רק לאחר מותו, בגלל מותו. כן, זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
וברגיל, אנחנו נמצאים בעצם באתר שלנו קודם כל.
נכון.
שהוא...
מהישבזה.com.
נכון, ושם יש את הלינקים בעצם לכל הפלטפורמות האחרות שאנחנו נמצאים בהן, כגון...
בפרט, אינסטגרם, שזה ממש קורה אצלנו עכשיו. כן. ממש ממש קורה.
אתה עובד קשה.
תשמע, אתה עובד. זה עבודת צוות. של איש אחד. אבל...
אתה אחלה צוות.
כן. אז כן, כמו שאמרתי, יש לנו את האינסטגרם, את פייסבוק, את טוויטר, אנחנו ביוטיוב, אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים. יש לנו עמוד פטריון, patreon.com/מהישבזה, זרקו לנו שקל, נזרוק לכם אהבה, תזרקו יותר, נזרוק לכם דברים אחרים.
הלאה. צוחק מי שצוחק אחרון.
גם מי שצוחק ראשון.
הוא גם צוחק.
טכנית גם צחוק.
טכנית זה גם צחוק.
כן, נראה לי שסבבה. רעיונות לפרקים אפשר לשלוח לנו ל-ideas את מהישבזה.com.
נכון, את יוטיוב ציינת?
את יוטיוב ציינתי.
הם יעלבו אם לא.
כן, אנחנו יודעים שזו קהילה קטנה, מגובשת.
זה נכון.
ונורא גאה.
תודה רמי.
וזהו, עד הפרק הבא. יאללה ביי.